בואו נתפלל. אבא אלוהים, תודה לך עבור האפשרות לפנות אליך. מודים לך עבור הזמן שלפנינו, עבור השקט. אבא, שיכולנו להתאסף, יכולים לפתוח את דברך. אבא, אנחנו מתפללים ומבקשים שתברך אותנו. באמת תדריך את המחשבות שלנו. תן לנו הבנה נכונה בכתובים. אבא, אני מתפלל שתבנה אותנו מבפנים. תן לנו להבין משהו אודותיך. תן לנו ליישם את הדבר הזה לחיים שלנו גם כן. תעזור אבא להסתכל לתוך הראי הזה שזה דברך, ולראות איפה אנחנו עומדים, איך אתה רואה אותנו כרגע. אבא, תודה על האפשרות באמת לפתוח את הדבר ולהגות בו. אנא ממך תברך, תוביל את המחשבות גם הבוקר הזה. מודים לך אבא אלוהים בשם ישוע המשיח. אמן. היום אנחנו נקרא קטע מבשורת מתי. בשורת מתי, פרק ד', בשורת מתי פרק ד', החל מהפסוק הראשון. פרק ד', פרק 4, החל מהפסוק הראשון. אז הובילה הרוח את ישוע אל המדבר להתנסות על ידי השטן. ולאחר שצם 40 יום ו-40 לילה, היה רעב. ניגש אליו המנסה ואמר, אם בן האלוהים אתה, צווה שהאבנים האלה יהיו ללחם. השיב ישוע ואמר, כתוב, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי אדוני. לקח אותו השטן אל עיר הקודש והעמידו על פינת גג בית המקדש. אמר לו, אם בן האלוהים אתה, אשלח עצמך למטה, שעלי כתוב, כי מלאכה יצווה לך, על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגלך. אמר לו ישוע, עוד כתוב, לא תנסה את אדוני אלוהיך. לקח אותו השטן להר גבוה מאוד, והראה לו את כל ממלכות תבל וכבודן. אמר אליו, את כל אלה אתן לך אם תיפול על פניך ותשתחווה לי. השיב לו ישוע, הסתלק השטן, הן כתוב, לאדוני אלוהיך תשתחווה, ואותו לבדו תעבוד. לאחר מכן עזב אותו השטן ומלאכיו, ומלאכים ניגשו לשרתו. הקטע הוא מאוד מוכר, אני מאמין לכולנו, מדבר על הניסיון הראשון שהאדון ישוע עובר, שהשטן מנסה אותו, מיד אחרי שהוא נדבל על ידי יוחנן המטביל, ויש את ההכרזה השמימית הזאת שזהו בני, בו חפצתי, בני אהובי בו חפצתי. מיד אחרי זה הוא הולך, הרוח שממלאת אותו, מובילה אותו למדבר, ל-40 יום של נישואין, שהשטן זה שמנסה אותו. אני רוצה לעבור לאט לאט על הפסוקים ועל הסיפור עצמו, ובאמת לנסות לקחת לקח מעשי לחיים שלנו, אנחנו כבני אדם שנושענו. מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? מה הלקח שלנו לקחת מפה? הרי אנחנו יודעים שאדון ישוע הוא המופת לכל אדם, לכל אדם נושע. זאת אומרת, עלינו ללכת בעקבותיו וללמוד איך שהוא מתנשא ומתנהל ועומד בניסיון, כך עלינו לעשות גם. אלוהים כשמושיע בן אדם, הוא מחזיר אותו למצב התחלתי. למה אני מתכוון מצב התחלתי? למצב בראשיתי כזה, כמו שאדם וחווה עוד לפני החטא, היו בקשר עם הבורא. החטא שקרה ונכנס לחיי האדם, זה מה שמונע את האפשרות להקשיב לבורא עולם, לאלוהים, ולנהל את החיים שלנו לפי הרצון שלו עלי אדמות. ברגע שאני נושע בחסד אלוהים, באמונה של ישוע, במוות של האדון ישוע, אז אני חוזר למצב שאני יכול למלא את רצון אלוהים, כי החטא לא משעבד אותי יותר, אני לא חייב לחטוא. יש לי את האפשרות לבוא ולשרת את אלוהים. עכשיו, זה מה שאלוהים מצפה מכל אדם נושע, שנוכל להיות השליחים שלו, המשרתים שלו בעולם הזה. והדוגמה האולטימטיבית והמלאה זה הדוגמה של האדון ישוע. איך אדם חייב ואמור להתנהל בעולם הזה ללא חטא, כשהחטא לא קובל אותו. ובזה האדון נתן לנו דוגמה, לשם אנחנו שוקדים להגיע. כל עוד אני עומד ושוקד למלא באמת את החיים שלי, לנהל את החיים שלי על פי האמונה, על פי הכתובים. ופה כשהגיתי על הפרק הזה וחשבתי עליו, נזכרתי במה שכתוב בראשונה אל יוחנן, איגרת הראשונה אל יוחנן. האיגרת הראשונה אל יוחנן, פרק ב', פרק השני, מפסוק 15. יוחנן אומר, אל תאהבו את העולם, אף לא את מה שבתוך העולם, בעולם. איש אם יאהב את העולם, אין בו אהבת האב. כי כל אשר בעולם, תאוות בשרים, תאוות העיניים וגאוות הנכסים. לא מן העולם. לא מן האב הוא, כי אם מן העולם. והעולם עובר עם תאוותיו, אך העושה את רצון אלוהים עומד לעד. יוחנן אומר, אל תיכנו לתאוות שישנם בעולם. כי זה מה שיש בעולם, תאוות בשרים, תאוות העיניים וגאוות הנכסים. כך הוא מחלק. כל אלה דברים חולפים. אבל מי שמציית לאלוהים, מי שנשמע לבורא העולם, ובאמת מבין מה הרצון שלו וכך הוא חי את החיים שלו, הוא לא מלכלך את הידיים שלו בנושאים האלה, של תאוות בשרים, תאוות העיניים, וגאוות נכסים. שימו לב, לא סתם אני חוזר, הגעתי לפה, כי אני חושב שההתנסות שהאדון ישוע עובר, הוא מתנסה בתחומים דומים למה שיש פה ביוחנן. וכשאני קורא את הפסוק הזה, מה יש בתוך העולם, תאוות בשרים, תאוות העיניים וגאוות הנכסים, נזכרתי מיד בסיפור של בראשית, כשהנחש מפתה את האישה ומשכנע אותה לקחת מפרי האסור. ואני רוצה שנפנה לבראשית ג', בראשית ג', אני קודם מפסוק 4. ואומר הנחש אל האישה, לא מות תמותון. אני מתחיל לקרוא באמצע הסיפור של הדיאלוג שלהם. לא מות תמותון. ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותון, כי יודע אלוהים כי ביום אוכלכם ממנו, מהפרי האסור, ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. ותראה האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה היא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה אמה ויוכל. ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי ערומים הם. עד לפה. מה שתפס אותי, כשהאישה מתבוננת בפרי האסור ואומרת, טוב העץ למאכל, וזה מקביל לי לתאוות בשרים, לאוכל, למלא את תאוות הגוף. וממשיכה ואומרת, ותאווה היא לעיניים. וזה יכול להיות מקביל באמת לתאוות העיניים שיוחנן מדבר עליו. ונחמד הוא להשכיל. ופה אני צריך להיכנס וקצת להסביר למה יש כאן הגבלה, אבל אני רוצה קודם כל לחזור לסיפור המקורי בבשורת מתי פרק ד'. האדון מתנשא בשלושה דברים שונים. הדבר הראשון זה אוכל. אנחנו רואים שהרוח לקחה אותו למדבר, מנסה אותו, ואדון צם 40 יום ו-40 לילה, ואחרי זה שהוא מסיים את הפרק הזה של הצום, נהיה רעב, והמנסה מיד שם. מה קרה במשך 40 יום ו-40 לילה, אנחנו לא יודעים, כי הכתוב לא ראה לנכון לידע אותנו, לא חשוב. אבל אנחנו יודעים שהרוח לקחה אותו לתקופת ניסיון, והשטן שם גם ב-40 יום, גם ב-40 לילה. ברגע שהוא נהיה רעב, המנסה נמצא ואומר, תהפוך את זה ללחם, את האבן ללחם, את היכול, את הבן אלוהים. ושימו לב מה האדון עונה. השיב ישוע ואמר, כתוב, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי אדוני, מוצא פי אדוני. כלל ברזל מספר אחד שאפשר לקחת מהדוגמה של אדון ישוע, אני לא מתווכח עם השטן, אני לא מדבר עם השטן, עם המנסה, אלא אם כן דבר אלוהים יוצא מהפה שלי. ולקראת הסוף אנחנו נפנה וגם נקרא מהם כלי שריון וכלי הלחימה של האמונה, שבאל האפסים ו' אנחנו נקרא את זה, והחרב זה דבר אלוהים, וזה מה שאדון משתמש. הוא עונה לשטן רק עם פסוקים. אני לא יכול להיות יותר חכם מהמנסה, אני לא יכול להסביר לו שום דבר, הוא יסובב אותי. אבל כשאני מדבר את דבר אלוהים, הוא חייב לברוח, הוא חייב להירתע. לכן חשוב מאוד שנהיה עמוקים מאוד, מושרשים מאוד בדבר, שנדע לשלוף את החרב, שזה דבר האדון, בזמן. סיטואציות של החיים חולפות, בכל מיני פינות אנחנו מתנסים. וכשאני יודע מה אדוני אלוהים אומר בסיטואציה הזאת, אני יודע גם להשתמש על נכונה, ולענות למנסה הזה שיגיד לי כל מיני דברים בראש. שימו לב דוגמה באמת חשובה מאוד ללמוד כלקח לחיים. תהיו עמוקים בדבר, תדעו להשתמש בו כנגד המנסה, כנגד השטן. וככה תוכלו לשמור על עצמכם שלא תיפלו. כדאי שאנחנו נעצור ונגיד ונבדוק מה זה הפסוק הזה שהאדון משתמש בו, כי זה לא סתם. לא על הלחם לבדו, אלא כל מה שיוצא מפי אלוהים. הפסוק הזה הוא לוקח מספר התורה, ואנחנו נפנה אל ספר דברים, פרק ח'. ספר דברים, פרק ח'. ואני קורא מהפסוק הראשון, פרק 8 של ספר דברים, מהפסוק הראשון. כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום תשמרון לעשות, למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את הארץ אשר נשבע אדוני לאבותיכם, וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך אדוני אלוהיך זה 40 שנה במדבר, למען ענותך, לנסותך לדעת את אשר בלבבך, התשמור מצוותיו, אם לא, ויענך, וירעיבך, ויאכילך את המן אשר לא ידעת, ולא ידעו נבותיך למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי אדוני יחיה האדם. שמלתך לא בלתה מעליך, ורגלך לא בצקה זה 40 שנה. וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר ייסר איש את בנו אדוני אלוהיך מייסרך ושמרת את מצוות אדוני אלוהיך ללכת בדרכיו וליראה אותו כי אדוני אלוהיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם לא תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך מה התורה מזכירה פה לעם ישראל? 40 שנות נידודים במדבר איפה שאלוהים מנסה את העם מענה את העם בשביל לדעת מה יש לו בתוך הלב האם הוא באמת העם הזה ישמור את מצוות אדוני או שלא אז אלוהים אפשר 40 שנה של עינוי וניסיון כשהוא מאכיל את העם במה שהוא לא מכיר שזה המן דבר שהעם כל הזמן כל בוקר צריך להאמין ולהסתמך על אלוהים שגם הבוקר הבא זה ירד אלוהים מחזיק את העם מאוד קצר מעביר אותו מסכת ייסורים בשביל לדעת מה יש בתוך הלב לא אלוהים צריך לדעת מה יש לו מה יש ללב בלב של העם העם צריך להכיר מה יש לו בתוך הלב שימו לב בהקשר מהקשר כזה האדון לוקח פסוק ואומר לא על הלחם לבדו יחיה האדם הניסוי הראשון שהאדון עובר בתוך סדרת הניסויים מול המנסה ממנו שלושה הראשון נוגע בכל התחום של תאוות בשרים שחלק ממנו מוצדק לחלוטין בן אדם הרעב צריך להסביע את התאווה וזה דבר בריא ונכון ואתם יודעים מפה אפשר גם לקחת ולהשליך על תחום שלם בחיים כל מה שמדבר על איך אני חי פה האם יש לי פרנסה האם יש לי מספיק קורת גג, בגדים, אוכל האם אני יכול לדאוג לצאצאים שלי לילדים תחום מאוד רחב שאלוהים רוצה להיות זה ששולט בו בחיים של כל אדם אלוהים לא רוצה שהנסיבות האלה של החיים ישתלטו על האדם אלוהים רוצה להיות זה ששולט על האדם ורוצה ללמד אותו שקודם כל תחפש את מלכות אלוהים וכל אלה יינתן לך עכשיו זה שיעור מאוד כואב, מאוד מאוד חותך בבשר כי פה באמת צריך להסתמך על זה שיום יום אלוהים מספק כמו במדבר את המן יום יום אלוהים צריך לספק ואלוהים בחסדו יעביר את הנושה, את האדם בתקופות שהוא לא רואה יותר ממטר הוא לא יודע איך יהיה לו יש דברים שמכבידים והוא עדיין לא מבין איך הוא יספיק יכלכל את עצמו אבל הוא צריך ללמוד להסתמך על אלוהים כי אלוהים קודם כל אלוהים זה שתואג ואני אסור לי להיות נעול בתוך העולם של מטה חייב שיהיה לי באמת את הקשר עם אלוהים קודם כל לחפש את הרצון שלו אחרת אנחנו יכולים להיות במצב כמו באחד המשלים של האדון אומר נסיבות החיים הקשות שיש לאדם יכול באמת לחנוק את האמונה שלו המשל של הזורע כשאני לא מסוגל להרים את את העיניים ולהסתמך על האדון הנסיבות הקשות של העולם יכולים בהחלט לחנוק את האמונה שלי ולהוציא אותי ממצב שאני כבר אומנם נושה אבל אני לא כלי ראוי לשימוש בידיים של אלוהים הרי מה זה 40 שנות מדבר? הרי מה זה 40 ימים במדבר והאדון מתנשא? זה תקופת הכנה. וזה שאנחנו רואים אחרי זה עד כמה האדון הופך להיות לכלי נהדר בידיים של אלוהים. ואם אנחנו רוצים להיות הגבלות לתקופות הכנה כאלה, אנחנו רואים את 40 יום בלילה ללא אוכל של משה על הר סיני. למה? אלוהים מכין אותו. ושלח השליח שאול, גם אחרי שהוא נטבל, אומר באיגרת על הגלטים שהולך לערב, הלך לערב לשלוש שנים, ולא כתוב לנו מה הוא עשה שם. אבל כשהוא חוזר, הוא חוזר עם גבורת הרוח. הוא גם קיבל את ההכנה שלו. אלן רוצה להכין כל אחד שהוא מושיע לשירות שהוא יעד לו. וזה לא יהיה 40 יום במדבר יהודה, ושם אני צריך להתבונן ולהזדקף ולעשות כל מיני פעלולים בשביל להתמלא ברוח ולצאת לשירות. לא. המדבר שלי, ההתבודדות שלי, יכול להיות בחיי היום-יום, בעבודה, במשפחה, איפה שאלוהים מאפשר קושי, בשביל שאני אדע מה יש לי בתוך הלב, ובשביל שאני אלמד להסתמך עליו, ולא שכל מה שקורה בעולם הזה מבחינת דאגות הבשר לא יוכלו להשתלט עליי. יהיה לי יותר חשוב הקשר עם אלוהים וההדרכה שלו. ופה מחשבה קטנה על העניין של האדון צם. אולי נכון להגיד איזו הערה קטנה על הצום בכלל. למה זה טוב? התאווה של הבן אדם, הרצון של הבשר, באמת יכול להסיט את המבט שלי מרצון אלוהים בקלות. אבל אם אני חושב על זה, הדבר המיידי, אם חסר לי, אני לא יכול לחשוב להתעסק עם שום דבר אחר עד שאני ממלא את הצורך המיידי, וזה אוכל. אם הבן אדם צם, מהר מאוד הוא מגיע למצב ששום תאווה אחרת לא מעניינת אותו. לא תאוות מין האישה או הגבר, לא תאוות, שום דבר אחר. ברגע שאתה רעב, שום דבר לא מעניין אותך, רק האוכל. ככה אנחנו בנויים. ולכן בן אדם שמגיע וצם תקופה, הוא יכול להגיע באמת למצב שכבר שום דבר לא מסיח את דעתי. נכון, אני מרגיש, אני מענה את נפשי, את נפשי, את עצמי, כשיש לי מטרה יותר גדולה לפני האדון. בקשה ממנו, לבקש הדרכה. כל דבר אחר, סיבה, יש הרבה מאוד סיבות שאני יכול לבוא ולהקדיש זמן לצום, אבל הצום למעשה זה כלי בידיים שלי לדעת באמת להתפקס לדבר החשוב שחשוב לי כרגע לפני אלוהים, וגם להביע את מלוא הרצינות שיש לי, עד כמה אני רוצה משהו, אדוני, הכוונה, עזרה, כל דבר שאני זקוק לו. דרך הצום אני יכול באמת להתפקס בצורה הכי מועילה לזה. אז הניסיון הראשון שהאדון עובר זה בתחום של הבשר, תאוות בשרים. בפסוק 5 אנחנו ממשיכים. לקח אותו השטן אל עיר הקודש והעמידו על פינת גג בית המקדש, אמר לו, אם בן האלוהים אתה, אשלך עצמך למטה, שהרי כתוב, כל מלאכה וצבחה לך על כפיים יסעונך, ופן תיגוף באבן רגלך. ואמר לו ישוע, עוד כתוב, לא תנסה את אדוני אלוהיך. השטן לא טיפש. אם הוא הבין שבתחום כל כך בסיסי כמו תאוות בשרים, המאמין הדיף אותו, לא נכנע, לא נכשל, הוא ילך לתחום שלו, למגרש שלו שהמאמין נמצא בו. זה אמונה. מה הוא אומר? הוא מתחיל ומצטט פסוק. הוא פונה לאדון ישוע עם פסוק משיחי. אבל כמובן הוא מעוות ורוצה להשיג משהו אחר. מה הוא רוצה להשיג? שאלוהים, שאדון יזרוק את עצמו מגג המקדש. למה? כי נאמר שכך וכך יהיה, אתה לא יכול להינזק. אם אתה בן אלוהים, אם אתה כל כך סומך על אלוהים שאתה מסתמך רק עליו, אז יאללה, הנה תסתמך. הרי נאמר גם, אז תנסה. תנסה את אלוהים. תקשיבו, זה תחום נוסף שבן אדם מאמין בהחלט יכול להגיע לשם, ולכן המנסה הוא נמצא שם ורוצה לבדוק את הגבולות של המאמין. מה זה התחום הזה? אדם שחי את האמונה ובאמת רוצה להסתכל אל אלוהים וללכת בעקבות האדון, וחשוב לו להיות בקשר תמידי עם אלוהים, יש את הסכנה שהוא ילך לקיצוניות, שירצה להיות סופר מאמין. ובתוך תחום של האמונה הוא ילך לאיבוד, כי ייפול אולי באיזה מלכודת של תורה שקר, דברים שאני שם על זה דגש ואני דורש את זה גם מאחרים, ואם אתה לא ככה אתה לא מאמין בכלל. ולא חסר לנו דוגמאות גם בגוף המשיחי של אנשים שמאמינים במשהו מסוים, אם אתה לא עושה, לא עומד בסטנדרט הזה, אז אני מפקפק בכלל אם אתה נושא או לא נושא בכלל. ללכת לקיצוניות גם בתוך האמונה, דבר שאלוהים לא ביקש, דבר שאלוהים לא לימד בצורה אחת משמעית מתוך הכתוב, אבל אני כל כך רוצה להסתמך על אלוהים וכל כך חשוב לי, ואני מודע לזה שאני כל כך נאמן לאלוהים, שאני יכול ליפול במלכודת כזאת גם של בחיי הרוח שלי אני כבר נחשב ליותר, אני כבר יכול להסתכל, להצביע על האחרים ולהגיד אם לא מספיק. וזו גם סכנה, לקחת לקיצוניות את האמונה למשהו שאלוהים לא דורש בצורה חד משמעית בתוך הכתובים. שוב, וכשחשבתי על מה שיש ביוחנן, הגרת הראשונה של יוחנן, שנאמר שם שמה שיש בעולם זה תאוות בשרים, תאוות העיניים וגאוות הנכסים, והשלחתי את זה למה שיש בבראשית ג', שהאישה מסתכלת על הפרי האסור ואומרת טוב למאכל ותאווה היא לעיניים ונחמד הפרי להשכיל. חשבתי, מה זה התאווה על העיניים? מה הכוונה תאוות, מה שיש בעולם זה תאוות עיניים? אם אנחנו קוראים שוב פעם את בראשית ג', שהנחש אומר כי יודע אלוהים כי ביום אוכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. האישה שהסתכלה על פרי האסור ואמרה תאווה היא לעיניים, היא עפתה, היא רצתה להגיע לפיקחון העיניים הזה שהנחש דיבר עליו, להיות כמו אלוהים, להיות בעל ידע גם בנסתר, מה שאלוהים רואה גם אני רוצה, גם אני רוצה לראות. ופה חשבתי שיש פה תחום שלם של הרצון של הבן אדם להבין גם בתורות הנסתר, גם בעולם הרוחני, להיות יותר ממה שאדם רגיל. ולכן אנחנו בעולם בהחלט הרבה מאוד תחומים יכולים לראות את המרדף הזה אחרי הנסתר, אחרי המשהו שהוא מעל הרמה, אחרי האל-טבעי, אחרי הרוחניות. יש את זה בעולם, לא רק תאוות בשרים, יש תאוות העיניים. העיניים, הכוונה פה להגיע לרמה של אלוהים, בידע שלי, בהבנה שלי. ויש פה הרבה מאוד דוגמאות שאפשר להביא ממה שיש בעולם. תחומים שלמים שבני אדם מתעסקים איתם, כשהמניע שלהם זה ידע, אבל ידע על טבעי, שאני אוכל לראות מה שאלוהים רואה. עכשיו הדבר השלישי, לקח אותו השטן להר גבוה מאוד והראה לו את כל ממלכות תבל וכבודן. אמר אליו, את כל אלה אתן לך אם תיפול על פניך ותשתחווה לי. השיב לו הישוע, הסתלק השטן, הן כתוב לאדוני אלוהיך תשתחווה ואותו לבדו תעבוד. לאחר מכן עזב אותו השטן ומלאכים ניגשו לשרתו. בגרסה שיש במסורת לוקס כתוב שעזב אותו השטן לעת מועד. אנחנו יודעים שהשטן חוזר ומנסה אותו ממש בגד שמנים ובזמן של הצליבה, אבל לעת מועד, לזמן הזה, השטן עוזב אותו. מה הוא מציע לו פה? מה הוא מציע לאדון פה? מראה את כל ממלכות העולם ואת כבודן, והוא מציע. ובסורת לוקס הוא אומר, הכל ניתן לי. אני, יש לי את הרשות לתת לך, רק אם תשתחווה לי. וזה תחום שלישי, שביוחנן הוא אומר, גאוות נכסים. הכוח לשלוט על אחרים, שאני תלוי רק בעצמי, אני לא זקוק לאלוהים. כשיש לי, אני לא זקוק לאלוהים, ואני רוצה לשוף לעוד ועוד ועוד, שיהיה לי כמה שיותר. ובקיצוניות שלו, זה מה שהשטן מציע לאדון. תסתכל על כל העולם וכבודן, הכל שלך, רק תשתחווה. זאת אומרת, היכולת לנהל את החיים שלי, שאני אהיה האלוהים של עצמי, ואני זה שדורס אחרים ושולט באחרים גם, זה עוד משהו שמאוד מאוד נמצא בתוך העולם הזה. יוחנן אמר גאוות הנכסים, אבל צריך רק להסתכל מסביבנו ולראות עד כמה זה נכון וקיים בעולם. הרצון הזה לעוצמה, לכוח, שאני תלוי בעצמי. ובשלב הזה אלוהים כבר לא פקטור בכלל. ולא סתם משלי אומר לאדון כשהוא מתפלל לאלוהים, אל תיתן לי יותר מדי כי אז אני אשכח אותך, וגם מעט מדי כי אז אני אקלל אותך. תן לי בדיוק מה שאני זקוק לו. זה מה שמשלי אומר. אבל יש פה עניין של הרצון לעוד ועוד ועוד. כמובן אלוהים ייעלם מתוך המשוואה, והרצון שלי לשלוט על האחרים, להיות גדול. עכשיו גם זה משהו שהוא סכנה שיש בעולם, וכל אדם יש פה איפשהו בתחום מסוים שיכול ליפול בטעות הזאת גם. האדון גם מתנסה בו. הרי בן אדם שמגיע לגדולה כל כך גבוהה, עוצמתית בעולם הזה, לא פעם, לא פעמיים נכון להגיד שבמידה מסוימת מכר את נשמתו לשטן. כי מי ששולט בעולם הזה זה שר העולם הזה, זה השטן כרגע. ולמי שהוא מחלק, הוא מחלק לא סתם, הוא מקבל משהו בתמורה. ולכן הרבה מאוד פעמים אני מסתכל ביום יום, וכשאני פוגש בחדשות או בעיתונות, מסתכל על אנשים מפורסמים מאוד, שמצליחים מאוד בעולם הזה. אם זה עם אמנים, מוזיקאים, או פוליטיקאים, אנשים שהם הגיעו לגדולה מאוד מאוד, שהמונים נוערים אחריהם, איפשהו תמיד יש בי את המחשבה הזאת ש לא סתם הם הגיעו לזה שחצי מהעולם הולך אחריהם ושומע את המוזיקה שהם מייצרים, או רואים את יצירות שהם, שהם, שהם עושים, שמקשיבים להם. יש מחיר להצלחה כזאת, ומחיר הוא, הוא, הוא מאוד, מאוד כואב מבחינת האדם הפרטי. כי השטן לא מאפשר להגיע לגדולה אם לא ישרת משהו אצלו, בעולם חשוך כמו שלנו. הרצון הזה אבל להיות מפורסם, להיות גדול, להיות בעל נכסים, לשלוט על האחרים, לשלוט, להיות האדון של עצמי, אני לא תלוי באף אחד. הדבר הזה הוא סכנה לכל אדם באשר הוא אדם. לא סתם האדון ישוע גם מתנסה בזה. השטן, אמרתי פה, נותן את הקיצוניות של ההצעה שלו, אבל האדון מתנסה פה בשביל שיהיה דוגמה לנו, שנדע איך להתנהל גם בתחום הזה, איך ללכת אחריו. ומגרש אותו ואומר, רק לאדוני אלוהיך תשתחווה, ואותו לבד תעבוד. לא ממון, לא כוח, לא שררה, לא שום דבר אחר. ואחרי זה אנחנו רואים שהוא, האדון יוצא כבר לדרך ומתחיל לקרוא לתלמידים שלו שילוו אותו במסע שלו בעולם הזה, אבל השטן עוזב אותו לזמן מה. אני חושב שאפשר לקחת מהדוגמה של האדון ישוע באמת את הלקח הזה, שלא מספיק שנושעתי. נושעתי זה שלב אחד, אני עדיין נמצא בגוף חוטא בשר ודם, שאני זה שצריך לשעבד אותו לרצון אלוהים, למשמע אותו. ולמי יעזור לי? איך הוא יעזור לי? הוא יעביר אותי במסע לא פשוט, עד שאני אלמד מי אני באמת בלי החסד שלו. הוא יעביר אותי בכל מיני ניסיונות שאני אצלח להתמודד עם המציאות שאני תלוי רק באלוהים, ואני חייב להיות כנוע ובוטח בו בשביל שאני אוכל להיות באמת נאמן לו. אבל עוד פעם, זה עוד שלב שאני כאדם נושע צריך לעבור על מנת שאוכל להפוך להיות לכלי בידיים של אלוהים. במסע הזה אלוהים משנה אותי, חותך דברים שהם לא נכונים ובונה את האדם החדש שהוא נטע בתוכי. אבל אני חייב לעבור את המסלול הזה. וכן, גם מסלול שמדבר על חיי האמונה שלי, על התחום הרוחני, שזה לא יגיע לקיצוניות, שאני לא אהיה סקפן מטיף לאחרים דברים שהם לא מבוססים כבר בכתובים, או שאני לא אהיה מטירן מחפף, אלא נוכל להיות באמת באיזון של דבר אלוהים. וגם בתחום אחר, שאולי אם אני הגעתי למצב שאלוהים שם אותי באיזון נכון בחיי האמונה, והוא יצא להתחיל להשתמש בכלפי אנשים אחרים, ואנשים אולי יתחילו להקשיב וללכת אחרי הדוגמה שהחיים שלי יראו להם, המצב הזה שלא יעבר פתאום, הגאווה הזאת, הנה אנשים מסתכלים, באים אחריי. הגאווה הזאת של להיות מעל אנשים כביכול, יכולה להביא את האדם לנושא השלישי שאדון מתנסה בו. שאני שולט על נכסים, אבל אני שולט על אנשים אחרים גם. הולך לפני אחרים. אבל ברגע שאני עומד בניסיון הזה ויודע, יכול בחסד אלוהים להישאר באמת ענב ונאמן לו, אז אני אוכל להפוך להיות לכלי שאלוהים יכול להשתמש בו ולהביא הרבה מאוד ברכה דרכו. עכשיו זה עניין שאני צריך לתת את עצמי בשביל זה. עוד פעם, לא מספיק שנושעתי, אני חייב למשמע את עצמי ולהכניע כל תחום בחיים לרצון אלוהים. והיה ואני עומד בזה, אז אלוהים גם באמת יברך את החיים שלי ויברך אחרים דרך החיים שלי. עכשיו עוד מחשבה, אנחנו רואים את הנחש, הקדום, שקראנו, כשהוא מנסה את האישה, האדם והאישה לא עמדו בניסיון, נכשלו. והכישלון שלהם עבר גם אלינו, בצורה ישירה. ולכן אנחנו נמצאים תחת החטא, תחת הכללה הזאת, תחת משועבדים לרע, עד שאנחנו נושאים. עכשיו, זוהי למעשה הבשורה המאוד גדולה, שהאדון ישוע, שנהיה שווה לבני אדם, ידמה בצורה מלאה לאנשים, למעט חטא, הוא גם עובר את אותם הניסיונות שהאדם הראשון נכשל בהם. והאדון בניסיון שלו הוא מנצח את השטן, הוא מסלק אותו, הוא מבריח אותו, והוא התקווה שלנו, והוא הערבון לכך שאנחנו גם נוכל לעמוד ולהגיד תסתלק מפה המנסה, ולא הניסיונות שלנו והרצון העז לעמוד בסטנדרט האלוהי. זה לא יעזור. מה שכן יכול לעזור זה העזרה של האדון ישוע, שניצח את המנסה, הבריח את השטן. ולכן דוגמה הוא לנו, המופת שצריך לעמוד בעקבותיו, ללכת בעקבותיו. בזכות הניצחון שלו גם אני אנצח, בזכות הניצחון של האדון גם אני אוכל לעמוד בתחום של תאוות הבשר. ואני עוד לא הקצנתי את זה בכלל לתאוות מיניות, תאוות של אוכל, תאוות, יש הרבה מאוד סוגים של תאווה של הבשר. הבאתי רק את התחום של המותר, ההגיוני, הרצון פשוט לחיות ולפרנס את עצמי ואת המשפחה. אז בזכות הניצחון של האדון ישוע אני אוכל לעמוד ולהתמודד עם נסיבות החיים שלי לתפארת האדון. כי המנסה לא יוכל להפיל אותי מהרגליים, לא יוכל להביא אותי למצב שאני ממורמר, שאני מאשים את אלוהים שהוא לא דואג לי, שאני דואג לעתיד כי אני לא סומך על אלוהים. לא, תוך כדי ההליכה היומיומית, בזכות הניצחון של האדון ישוע, אני גם אוכל לנצח ולעמוד, לסמוך על אלוהים צעד אחרי צעד ולהודות לו. עכשיו, מה שאני רוצה שניקח מהמחשבות האלה, באמת רוצה שכל אחד, אם רק יכול, ייקח איתו לתחילת השבוע הבא, להמשך היום הזה גם, ההבנה הזאת שאנחנו צריכים להיות במאבק בשביל שנוכל להיות כאלה שמפארים את אלוהים. ובמקום האחרון, בוא נפנה אל האפסים, שדיברתי עליו, איגרת אל האפסים, פרק ו, פרק 6, פסוק 10. סוף דבר, חזקו באדוני ובכוח גבורתו. לבשו את מלוא נשק האלוהים למען תוכלו לעמוד נגד נכלי השטן. כי לא עם בשר ודם מלחמה לנו, אלא עם רשויות ושררות, עם מושלי חשכת העולם הזה, עם כוחות רוחניים רעים בשמיים. על כן, קחו את מלוא נשק האלוהים, למען תוכלו להתנגד ביום הרע, ולעמוד לאחר עשותכם את הכל. עמדו כשהאמת חקורה על מותניכם, ושריון הצדק לבושכם. וכשרגליכם נעולות נכונות לבשורת השלום. עם כל אלה, שאו את מגן האמונה, אשר תוכלו לחבוט בו את כל חצאיו הבוערים של הרע. וקחו את כובע הישועה ואת חרב הרוח, שהיא דבר האלוהים. בכל תפילה ותחינה התפללו תמיד ברוח, שידו בתפילתכם והתמידו בתחינה בעד כל הקדושים. השליח מתאר פה למעשה את המצב התמידי שמאמין אמור להימצא בו. תמיד ערוך ונכון לקרב. כי המנסה הוא לא ישן, הוא לא ירדם והוא לא יעזוב באופן סופי. הוא תמיד יהיה שם וינסה איכשהו להחשיב. אבל עוד פעם, תודה לאל שיש לנו באמת את האדון ישוע, את הדוגמה שלו, את הניצחון שלו מעל הרע, מעל הרוע, מעל השטן, שבזכותו גם לנו יש את הניצחון. רק אם אנחנו שוקדים ובאמת רוצים בצורה מודעת יום יום, מנהלים את החיים שלנו לאור הכתוב. כשאנחנו עמוק עמוק בתוך דבר אלוהים, אנחנו יודעים בדיוק מה הרצון שלו. אז יהיה לנו באמת את הכוח ואת היכולת גם לעמוד מול המנסה עם כל סוגי הניסיונות שהוא יעביר. הוא ינסה להכשיר אותנו בזה. באמת תודה לאל על הכלים שהוא נתן לידיים ועל האפשרות להשתמש בהם בשביל שנוכל להיות לראויים למי שאנחנו, למה שהוא יעד אותנו, להיות המשרתים שלו, להיות השגרירים שלו בעולם הזה. בואו נתפלל ונסיים בתפילה. אבא אלוהים, אנחנו מודים לך עבור הדוגמה של האדון ישוע, מודים לך עבור הניצחון שלו על הרע, על השטן. באמת שבזכותו יש לנו את האפשרות לעמוד נגד השטן, גם להכריח אותו לברוח ולא לתת מקום בחיים שלנו לדברים שהוא מנסה לשתול שם. אבא, אני מתפלל שתעזור לכולנו באמת למשמע את החיים שלנו, כל תחום ותחום, להביא למשמעת של המשיח וככה ללכת בעקבותיו. אבא, אני מתפלל שתהרוס מה שיש עוד להרוס בחיים האישיים של כל אחד, אבא, ותבנה את הטוב, את החדש, מה שממך. אבא, אני מתפלל שתהפוך אותנו לאנשים שאתה יכול לברך ודרכם לתת ברכה, להשתמש בהם כלפי אנשים שאנחנו פוגשים אותם בחיי יום יום שלנו. אבא, תודה שאתה רואה את המגרעות של כל אחד, את החולשות, את המעידות, את מצב הלב של כולנו. אנא אלוהים, אבא, תעזור לנו לשקוד, לרצות להתקרב אליך עוד יותר, ולהשתנות לפי הרצון שלך. אבא, תודה עבור הניצחון של ישוע המשיח. תודה עבור החסד שקיבלנו. נבקש שתברך את המשך היום שלנו, את הנסיעה הביתה וגם את שבוע הבא שנתחיל ביום ראשון. תודה לך בשם ישוע המשיח. אמן.